בכל אופן, הנושא הראשון שאנחנו דיברנו עליו זה נושא של נשיות, כשבעצם אני כן קצת אדבר על נשיות ופמיניזם. אמנם אמורה להגיע אליכם גם ראש הארגון בנושא הזה שאני פעילה בו גם כן, יחד איתה, היא הראש, היא מכירה את הכל הרבה יותר ממני, הרבה יותר פעילה, אבל אני גם פעילה איתה, אז ככה אנחנו שותפות לפעילות הזאת. אבל באמת אנחנו ניתן, והתלבטנו בגלל זה, אם אולי היא לא צריכה לבוא, היום היה לי ככה שיחה ארוכה איתה, נעמה זרביב, אם אתם מכירות, יושבת ראש שוברות שוויון. אני אסביר גם מה זה, אבל זה בהמשך, זה ככה בסוגריים, זה לא האישו, מה זה הארגון, אם כי מאוד חשוב לנו שהרבה בנות ונשים יכירו אותו, וגם בהמשך אולי יצטרפו ויעזרו לנו בפעילות שלו, אבל זה שוב, זה הסוגריים. בכל אופן, נעמה, היא תיתן לכם באמת את ה... איך התגלגל להקים את הארגון הזה, כאילו מתוך מה, וגם מה תוך כדי ההתחלה של הפעילות של הארגון, אז כל מיני מחקרים ונושאים ודברים שנחשפנו אליהם, ושבאמת יצרו את העניין, ואז גם כל מיני פעילויות שעשינו עם זה, וכן הצליחו, פחות הצליחו, למה זה חשוב? מאוד ישמחו שתתרמו לזה, אבל זה לא בא בשביל להתרים אתכם לזה. אז מה זה חשוב לדעת מה זה הארגון הזה? אבל לא, יש שם באמת מהות מאוד 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 חשובה, ומאוד חשובה שנכיר אותה, את המהות הזאת, את הבעייתיות שיש, את מה אפשר לעשות ממול, ואת השותפות של עוד ועוד אנשים בעשייה הזאת. כשהעשייה אפילו מתחילה ממה אני מכירה בנושא הזה, על נשיות ועל פמיניזם, מה אני מכירה ואיך אני רוצה לחיות עם הדברים האלה, ומה אני גם אומרת לאחרים, לחברות שלי, לשכנות, לאחיות, אני מדברת על נשים, אבל לא, לא רק על נשים, לבעל וכו', או כשנתקלים בכל מיני אמירות וכל מיני שאלות ונתקלים, על זה אני עוד שנייה אגיד על זה עוד מילה. אז באמת איך זה עומד? בגלל שהמימול הוא מאוד 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 חזק, מאוד 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 מתוקצב, על ידי מקומות לאו דווקא הכי באדם ישראל, ובעד נוכחות אלוקית בעולם וכו'. ולכן הנשק כביכול שלנו, באמת קודם כל הידיעה שלנו וההבנה שלנו מהדברים, כי מאוד קל להיסחף לשם, וגם בתוך הציבור הדתי יש הרבה פעמים סחף למקומות האלה, דרך מקומות שהם באמת טובים, יש דברים שהם באמת טובים, ואז נסחפים עם זה ולא שמים לב, כי אם לא מודעים עד איפה זה מגיע ולא מכירים, לא מבינים את השורשים, אז קל מאוד להיסחף עם זה. אז דווקא החלק הזה של, כמו שאמרתי בדקות האחרונות, זה יותר נעמה תיתן. אני גם יכולה לתת, אבל שוב, אם יקירה ככה לעומק ואת כל הפעילויות שנעשו ואיך זה יצליח וכו', אז הייתה לנו התלבטות אם צריך שגם היא תבוא, וכן, זה חשוב שגם היא תבוא, והיא תיתן לכם יותר את הפן הזה. אני באמת אלך יותר על הכיוון, גם התורני יותר, זאת אומרת, השורשים שלנו בתורה לכל הנושא הזה, ויותר לימוד, יותר ויותר, ממילא יותר גם לימוד נשיות, בסדר? אני כן מתייחסת לפמיניזם, אבל יותר לימוד נשיות. שלכאורה זה יכול להישמע אפילו, אם הייתי הולכת להביא עכשיו איזה סמינריון לנערות, אז הייתי קוראת, תמיד מנסים ל... נכון? סליחה רגע, לא שמתי על שקט. הנה. בסמינריונים מנסים לתת כותרות, נכון? מושכות כאלה, כאילו... אומרים לך משהו הפוך, אומרים שאתה חושב על זה, ואז זה מושך אותך לבוא. אז בסדר, אז דווקא בסמינריון הייתי קוראת לזה שאנחנו פמיניסטיות, הנה אנחנו הולכות ללמוד נשיות, זה פמיניזם, זה, אבל אנחנו לא בסמינריון, אנחנו במדרשה, אז אני לא צריכה לעטוף את זה בעטיפות, ובאמת דווקא לימוד הנשיות הוא אפילו הפוך מפמיניזם, אנחנו נבין את זה עוד קצת בהמשך. מה שכן חשוב לי להגיד, אם ראיתם, נכנסתי היום בלי ספרים, בלי דפי מקורות, חוץ מהתנ"ך שאנחנו נפתח אותו קצת, ולפעמים הבאות זה כן יהיה קצת משהו יותר לימודי עמוק, כי באמת כדי להיכנס לזה אני חייבת להתחיל מממש בסיס, ואני מתנצלת מראש בפני מי שהבסיס הזה ברור לה ומובן לה, אני פשוט, אני לא יכולה להתקדם כאילו הלאה לדברים היותר עמוקים ויותר רציניים בלי הבסיס בסיס הזה. אז מי שזה ברור לה ומובן לה מצוין, זה איזושהי מיני קצת חזרה אולי, ומי שזה פחות מובן הוא ברור לה, אז הנה, תכיר את זה, וזה מאוד יעזור לי בהמשך, כשאנחנו נלמד יותר לעומק, בצורה יותר רצינית, אז זה מאוד יעזור לנו, זאת אומרת, ואז מידי פעם אנחנו נסתמך על מה שעשינו אז. אז לכן, באמת אני אומרת, היום זה קצת שיעור כזה, סתם לאחרונה העברתי לשמיניסטיות פה באולפנה, שעשו להם יום עיון על חינוך לחיי משפחה, אז באמת באתי להעביר שם על נשיות ופמיניזם, ושם העברתי חצי שעה חד פעמי, כאילו, לכל קבוצה. אז חלק מהדברים האלה, נגיד, עשיתי שם. אז נכון שבנות מדרשה זה לא שמיניסטיות, אבל זה לא עד כדי כך רחוק. ויש שם הרבה בנות עם רקעים מאוד מאוד טובים, ועדיין, כאילו, יש דברים שממש לא מובנים מאליהם, ודברים שבנות שאלו ואמרו, טוב, גם לא יכולנו באמת להספיק ולהתייחס להכל, מה שאני כן מקווה שיהיה לנו פה, כי שם זה באמת היה קצר. ומשפט הקדמה האחרון, לפני שאני אתחיל, לפני כמה שנים טובות ממש, אני חושבת בשנה אולי השלישית שהייתי מחנכת באולפנה, כשלימדתי ספר בראשית, ואנחנו לומדים על בריאת האישה, ובנות בכיתה י' ככה התחילו קצת להתנגח שהאישה באמת ביהדות היא מופלית לרעה ולא נחשבת, וככה כל מיני דברים. כן, היא נבראה רק מהצלע שלו, כל מיני שאלות שעלו. בדיעבד היא נבראה, בכלל מלכתחילה, האדם נברא מלכתחילה, האישה בדיעבד. כל מיני שאלות שהם העלו, שאני מתארת לעצמי שאת רוב השאלות האלה שמעו במסביב והעלו אותם. ואני לא יודעת אם אתם מכירות את הרב שלום הורוויץ, אבל מי שמכירה זו זכות גדולה, ומי שלא מכירה אני מאוד ממליצה, מחברון. ואולפנה זיכתה אותנו, המחנכות שהיה לנו, היה לנו איתו שיעורי הכנה ללמידה בתורה. זאת אומרת, כשלימדתי ויקרא, אז ישבנו איתו פעם בשבוע ולמדנו איתו את ויקרא על מנת ללמד בכיתה, ובראשית, אחר כך כשאני עליתי ליהודה לפי דבר, אז ביקשתי עוד פעם האולפנה מימון לזה, שאני רוצה לשבת איתו ללמוד את ספר דברים. קודם כל, זה באמת לימוד מדהים ומעמיק ומוסיף המון, וגם, הרב שלום הוא גם דידקט, זאת אומרת, גם יש לו המון רעיונות איך ללמד את זה בכיתה וכו', אז למדתי את זה איתו. ולחלק מהשאלות שהבנות האלו, היה לי בשלוף תשובות, ולחלק לא. וגם לחלק מהדברים שהרגשתי שאני עונה, הרגשתי שזה לא מספיק עמוק ורציני, זאת אומרת, זה קצת כותרות כאלה, וקצת... והבאתי את זה בפניו, ושאלתי אותו את כל השאלות שהבנות שאלו, ובאמת, הוא התחיל לפתוח איתנו ספרים, ולהראות לנו ולמד אותנו, ובאיזשהו שאלה, והרגשתי שחבל שהבנות לא שומעות אותו ישירות. אני יכולה להביא את כל מה שהוא מביא אלינו, אבל בסוף לשמוע אותו ישיר. מצד שני, הוא הרבה יותר מבוגר, הוא רב, אולי יותר כבד, ולפעמים בנות תיכון יותר נעים להם לשמוע את המורה הצעירה, שמדברת יותר בלשון שלהם, מאשר משהו ככה כבד. אבל הרגשתי שיש פה משהו אמיתי ועמוק, והוא אמר לי, אמרתי לו, הרב שלום, אולי נזמין אותך לכיתה, לאיזה שעתיים, שעתיים של תורה, במקום שאני אלמד, אתה תלמד על מעמד האישה ביהדות. אז הוא אמר לי, שעתיים? אני לא מלמד מעמד האישה ביהדות בשעתיים. מה זה שעתיים? מה, אני מעביר סמינריונים? זה בסמינריונים, אבל זה לא אמיתי, זה לא עמוק, זה לא רציני, זה לא זה. אני מוכן להעביר משהו שנתי. לא ידעתי מה לעשות עם זה, מאיפה עכשיו אני אביא אותו לשנה, ומי אמר שהבנות ירצו את זה, וגם לא רק זה, זה שיעורים שאני מחויבת אליהם, אני לא יכולה פתאום להביא מישהו אחר שילמד, וגם אני לא יכולה לעצור רק בנושא הזה, אני בסוף צריכה להספיק חומר לבגרות וכאלה. בכל אופן, היו לנו באולפנה שעת חברותות כזה של בנות, כאילו שעות של לימוד קודש לפי בחירה של בנות. אז מה שעשיתי, חילקתי את הכיתה, לא לגמרי לשתיים, סיפרתי לבנות, אמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה להביא אותו, הוא מוכן לבוא, האולפנה אפילו מוכנה לממן את זה, אני רוצה להביא אותו, אבל אני אומרת בראש שזה כבד, בן אדם מאוד מבוגר, וזה כבד אולי לבנות בכיתה, הוא התלווה עכשיו לשמוע שנה שלמה, ומי שבא גם מתחייבת פחות או יותר, אחרי הפעם הראשונה שתבחן את זה, לבוא ולשמוע אותו, וגם הן באות לשמוע על מעמד האישה ביהדות. ואם זה שנה שלמה, זה אומר שהוא לא ישירות רק יגיד לך, שמי, האישה שווה המון ביהדות, או האישה לא שווה ביהדות, כן? זה לא יהיה ככה. זה יכול להיות שחודשיים בכלל לא ידברו על האישה, ועד שיגיעו כאילו מה שהן רוצות. הסברתי את זה לבנות, אמרתי להם עד כמה הם ירוויחו מזה שהם יעשו את זה, ושזה כדאי וכו'. והייתה קבוצה של בנות, נדמה לי 8 בנות מתוך איזה 30, שבעיניי זה היה מאוד יפה, שאמרו לי, אנחנו רוצות את זה. אנחנו רוצות את העומק הזה. ואז חילקנו את הכיתה, זאת אומרת, שאר הכיתה באמת היה לימוד בחברות, אותו משהו שהיה להם, והקבוצה הזאת הייתה איתו. במשך אולי חצי שנה, 8 חודשים, אני לא זוכרת מה, זה לא היה להם קל, וגם היו פעמים שהם כן קצת הרגישו קצת כבד מדי, קצת משעמם, קצת זה, אבל הם פשוט ראו שיש שם אמת גדולה. ובאמת ברובן הגדול, אני ממש זוכרת אפילו כרגע את הפנים של הבנות שנשארו שם מול העיניים, כמה זה עשה להם טוב, וההורים שלהם אמרו לי אחר כך. ובאמת הם סיימו, הם הרגישו, הם אמרו, באמת ביססתי בתוכי את ה... מה זה האישה, ומה זה האישה ביהדות, וכאילו זה באמת, באמת הם הרוויחו משהו מאוד מאוד גדול, ואני גם הרווחתי כי לא יכולתי כל הפעמים להיות שם, כי גם הייתי צריכה להיות עם החלק השני של הכיתה, אבל בהחלט גם הייתי איתם. למה אני מספרת את זה? כי באמת אני אומרת שבאמת להבין את הנושא הזה, זה לא נושא של סמינריון, זה לא נושא של שאני אבוא עכשיו בשיעור אחד ואגיד לכם ובזה זה ייפטר העניין, ויש המון מה ללמוד ולהעמיק. אני בטוחה שגם בעבר שלכם, למי שפבנות שלמדו והעמיקו, וגם בעתיד שלכם תמשיכו, אבל תדעו שהנושא הזה הוא נושא והוא אישו ויש עליו הרבה, ויש הרבה מה ללמוד ולהעמיק בו. אז אני קטנה מאוד ליד הרב שלום, ולא מתיימרת להיות הוא, וגם אין לנו שנה. לעשות את זה, ולכן אני יותר ריגש ישירות לנושא. אבל כמו שאמרתי, באמת ההתחלה שלנו, כאילו היום תהיה משהו ככה מאוד מאוד בסיסי וראשוני. גם בנות שזה, שוב אני אומרת שזה יראה להם, אני אומר בסיסי מדי כזה וזה, אני מציעה לכם, אני מבקשת לא להתייאש, כאילו אנחנו נגיע למקים יותר גדולים, אנחנו צריכים להתחיל מזה, בסדר? אז אני רוצה להתחיל באמת מבראשית, מבריאת האישה, כאילו אי אפשר פשוט לא להתחיל ממקום אחר, מאיפה הגיע, מה השורש שלה. אז אני פותחת, אנחנו לא נקרא כמובן את כל פרשת בראשית, את פרק א' כ"ז, מי שיש לך לפתוח, מי שלא, לא נורא תקשיב לי, אני לא קוראת הרבה פסוקים ברצף. אז אני קוראת, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. אני אעצור שנייה. הקדוש ברוך הוא עד כאן מסופר לנו, עד כאן בפרשת בראשית מסופר לנו על הבריאה של הדברים האחרים, בסדר? דומם, צומח, חי, המאורות, בעלי החיים, הצמחים, וברור שזה בריאה עצומה. ועם כל הכבוד לנו שהצלחנו לפתח, אני יודעת מה, נקטרינה למשל, שזה ערבוב של שתי פירות אחרים, והצלחנו לפתח, הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם הרבה שכל לפתח דברים נוספים, נראה לי שלהתחיל לטייש מאין, בני אדם לא יכולים. ורק אם אפילו נגיע עד בריאת האדם ולא נמשיך לבריאת האדם, רק מזה באמת אפשר, הרמב״ם אומר, איך יגיע לאהבתו, לא מצטטת את זה במילים שלו כרגע, אבל על ידי התבוננות בבריאה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא ולאהבת השם, פשוט תתבונן בבריאה. מה זה תתבונן בבריאה? אפשר גם להסתכל על נוף יפה ולהגיד, וואו, מדהים. אבל כשהרמב״ם אומר להתבונן, אז הכוונה לעומק, ללמוד את זה לעומק, לחקור. ואפילו אם תיקח את הדבר הכי קטן, תיקח איזה נמלה ותנסה לחקור אותה, בסדר? תיקח את הכדוריות האדומות בדם שלנו, לא משנה מה, באמת ניקח את הדבר הכי קטן. אם אתה מתבונן בו לעומק, אתה לומד אותו לעומק, אתה מגיע לאהבת השם, אתה מגיע להכרה בקדוש ברוך הוא, להתפעלות ממה שהקדוש ברוך הוא עשה. בסדר? לא צריך להגיע לאדם בשביל זה. וכל זה, זה כביכול הבריאות הפשוטות של הקדוש, הכל בסוף פשוט לקדוש ברוך הוא, כן? אבל זה הבריאות הפשוטות של הקדוש ברוך הוא. כאן אנחנו מגיעים לאדם, ואנחנו רואים פה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זאת אומרת, אפילו יש פה איזושהי חזרה, זאת אומרת, באדם מה יש? מה יש מהמילים האלה? לא שומעת. צלם אלוקים, חלק מהקדוש ברוך הוא, בסדר? זה ממש משהו, זאת אומרת, האדם זה לא רק בריאה כמו כל השאר, שזה היה בריאה של חומר, בסדר? אלא יש פה גם איזושהי רוח גדולה, גדולה, שהקדוש ברוך הוא נטע בנו, משלו. בסדר? זה כבר יצירה חדשה. זה כבר אי אפשר להגיד את זה. אם אני אכתוב כאן בצד את דרגות הבריאה. אני עושה את זה לפי רבי יהודה הלוי, לפי הכוזרי, בסדר? דומם צומח חי, אני חושבת שפעם גם דיברנו על זה, לכולם יש הסכמה על זה. מדבר, יש כאלה שלא יסכימו שיש מדרגה כזאת מדבר, זאת אומרת, בני אדם יכלילו בתוך החי. וישראל בוודאי שיש כאלה שלא יסכימו לזה שזה מדרגה מעל. דרך אגב, כשאנחנו אומרים מדרגה מעל, אנחנו לא אומרים שמדרגה מתחת היא רעה, היא לא טובה, היא איזה שטות, לא? היא מדרגה גבוהה מאוד. יש גם מדרגה מעל. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא עד כאן ברא את כל המדרגות האלה. עכשיו הוא בורא לנו את המדבר, והמדבר יש משהו נוסף. מה זה המשהו הזה? צלם אלוקים. אנחנו מבינים מה זה צלם אלוקים? לפחות כרגע לא. אולי יש כאלה שלמדו את זה לעומק יותר, מבינות כן. אבל יש פה משהו נוסף, אחר, חי מאת הקדוש ברוך הוא. בסדר, משהו גדול. וכשהוא מתאר לנו את הבריאה הזאת, את האדם הזה, אז עוד פעם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת, יש לנו פה תיאור של בריאת האדם. בסדר? אין לנו פה תיאור של בריאת האישה. בריאת האדם. בסדר? כרגע זה מה שנברא, ויש פה משהו מאוד מאוד גדול, כמו שאמרנו, בצלם אלוקים, אבל נברא אדם. וסליחה, עוד פעם, שאני גם עושה פה איזה ציור כזה, אני חושבת שזה יעזור לנו מאוד בבסיס הזה. יש פה בריאה חדשה שקוראים לה אדם. אלא מה? שכבר פה מסופר לנו שהאדם הזה מורכב. בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. גם מבחינה לשונית יש פה גם יחיד וגם רבים. זאת אומרת, יש פה יצירה חדשה, אחת, ומצד שני בתוך היצירה הזאת יש רבים. לא ראינו את זה עדיין בבעלי החיים, לא ראינו את זה בדברים אחרים. אז יש פה איש ואישה, בסדר? אני בכוונה, עוד מעט אנחנו גם נעשה את החלוקה, אני בכוונה עוד לא עושה אותה. כבר פה מסופר לנו שהאישיות הזאת, הבריאה הזאת, היא מורכבת. היא מורכבת משני דברים, בסדר? שקוראים לה זכר ונקבה. אני כתבתי איש ואישה, בסדר? לא משנה, זכר ונקבה. זה שכתוב שזה מורכב משני הדברים האלה, זה שזה כתוב ברבים, אחרי האמירה של היחיד, הדבר היחיד שאנחנו מבינים זה שיש פה משהו מורכב. הבנו שיש פה יצירה חדשה, הבנו שיש בה משהו מהקדוש ברוך הוא, משהו הרבה יותר דומה לקדוש ברוך הוא, מדרגה חדשה. כי גם בדגים יש עליו שם, אלה שבתוך המים, מפורט לנו מים, בסדר? אז יש שם כולל הדגים, יש שם כולל המאורות, ואז מפורט על החמה ועל הלבנה, בסדר? אבל פה יש יצירה חדשה במדרגה חדשה, ואז מספרים לנו שהיצירה עצמה זה לא שיש גם שמש וגם ירח וגם כוכבים, אלא היצירה הזאת שקרויה אדם, היא בתוכה מורכבת משני דברים. בסדר? מורכבת משני דברים שקוראים להם זכר ונקבה. אני כבר כאן רוצה לומר שמזה יש לנו פה כוח ועוד כוח. בסדר? יש פה שני כוחות שפועלים פה. כוח של זכר וכוח של נקבה. והאדם לא שלם אם אין בתוכו את שניהם, בגלל שזה אומר שחתכת אותו. זה כמו שניקח, בסדר, סתם כלב ונוריד לו את הזנב, או לא יודעת מה, בסדר, נחתוך אותו לחצי. אין דבר כזה, יש פה בריאה שלמה שיש בה כוחות של זכר וכוחות של נקבה, ואת זה הקדוש ברוך הוא עשה מראש, שיהיה בתוכו את שני הכוחות האלה. בסדר, זכר ונקבה, שכנראה הם לא יכולים אחד בלי השני, כנראה הם משלימים אחד את השני, כנראה צריך את הכוחות של זה ואת הכוחות של זה, וכנראה שזה כוחות שונים. כי אם זה לא היה כוחות שונים, אז לא היה צריך את זה. אז היה פה אדם בצלם אלוקים, לא היה צריך את זה, בסדר? אז מה הבעיה שהאדם הזה יהיה רק איש, או רק אישה, או הוא לא יהיה איש ולא אישה, הוא יהיה אדם. היא בריאה שלמה. עצם זה שישר מופיע לי, ישר בבריאה הראשונית של האדם, אני מזכירה. זה לא, אחר כך הוא נזכר שצריך גם אישה וברא אותה, בסדר? האישה נבראה עוד לפני כן. כך יש הפרדה של הכוחות, בסדר? זה בבריאת האישה. אבל היא נבראה מההתחלה. היא נבראה אדם, בסדר? אישה היא אדם, איש הוא אדם, כוחות שונים. כל זה אנחנו מסיקים רק מהפסוק הזה הראשון, של בריאת האדם, בסדר? ושזה כוחות שונים, כי שוב, אם זה לא כוחות שונים, אז אין טעם. אז מה, זה כפיל? שני כוחות אותו דבר יש באדם? אז למה צריך את זה? בסדר? זה לא כפיל, זה כוחות שונים. הפסוק הבא, פסוק כ"ח, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם, אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל החיה הרומסת על הארץ. כאן הוא מצווה אותם, את האותם שהוא אותו. בסדר? זה מורכב. דרך אגב, מה זה בדיוק היה באמת? איך היצור הזה היה? אתם בטח למדתם כשלמדתם בראשית פירושים שונים, שהם היו מחוברים אחד לשני מאחורה או מקדימה, או לא מחוברים כל מיני, אני לא נכנסת לזה, קודם כל יש פרשנויות שונות. והעניין ב' זה באמת, פרשת בראשית זה ידוע, זה לא פרשה שאנחנו יכולים להבין אותה לגמרי, בסדר, זה מעשה מרכבה, זה דברים שאנחנו לא מבינים איך הם נבראו וכו', אלא מה אנחנו צריכים לעשות בפרשת בראשית, בפרשת הבריאה? אנחנו צריכים להסיק מה אנחנו לומדים מזה לעצמנו מבחינת מידות, מבחינת עשייה בעולם. מה אנחנו לומדים מזה? כי להבין בדיוק איך זה נעשה, איך כמה ולמה אנחנו לא יכולים. אולי כשנגיע להיות נשאר, אני לא יודעת, יכול להיות שיש איזשהו שלב מאוד מאוד גבוה שנגיע אליו שנוכל להבין את זה, אבל זה לא כרגע, בסדר? כמו שיש את פרק א' ביחזקאל, יש כמה מקומות כאלה שזה מקומות שאנחנו לא יכולים להבין אותם, בסדר? אז אני לא מבינה איך בדיוק זה היה במציאות. כשאיש ואישה היו ביחד בתוך אדם, אני לא יודעת. יש אפשרויות שונות, אותי אישית זה גם פחות מטריד, ככה אני מרגישה. בסדר? איך זה היה במציאות. אבל זה מה שהיה. היה אדם, יצור אחד, שבתוכו יש שני כוחות שונים, בסדר? וכנראה שצריך את שני הכוחות השונים, סליחה. בכל אופן, בסדר, ושני הדברים האלה, זה הבריאה שיש לנו כאן, ומה שראינו בפסוק הבא, שהקדוש ברוך הוא מצווה את הישות הזאת, הוא מצווה אותה מה היא אמורה לעשות בעולם? מה התפקיד שלה בעולם? מה מטרתה בעולם? אני לא הולכת כרגע להיכנס לפרטים של הפסוק הזה, בסדר? של מה המטרה? אנחנו כן רואים שזו יצירה חדשה שהיא מעל הכל והיא רודה בהכל. היום המילה לרדות היא מתפרשת אצלנו לשלילה. לרדות זה כאילו אני רודה בעבד שלי, אני רודה בסוס שלי, בסדר? זה לא הכוונה פה. רדו הכוונה, תשלטו בעולם, תנהלו אותו. הנה העולם שלכם, תנהלו אותו, יותר מזה אני אגיד, תרוממו אותו. תרוממו את העולם הזה, זה התפקיד שלכם. העולם נברא ככה, ועכשיו אתם אלה שתרוממו אותו למדרגות יותר גבוהות. זה התפקיד שלכם בעולם, בשביל זה בא האדם לעולם. לרומם את העולם למקום הרבה יותר גבוה. להראות שיש מקום יותר גבוה. מה זה המקום הכי גבוה? זה אלוקות. והקדוש ברוך הוא הוריד אדם לעולם, שהוא ירומם את העולם אל האלוקות, הוא יפיג, יספר את תהילתו של השם בעולם. ויש דרכים לעשות את זה, ופה מפורט דווקא התחלה מאוד התחלתית, מאוד טכנית אולי נקרא לה, שכמובן היא לא רק טכנית. יש פה משהו שמאוד לא ברור, של הפרו ורבו. כי אני מזכירה לכם שאנחנו עדיין במצב של אדם אחד, שבתוכו יש את הזכר ואת הנקבה. איך בדיוק הם אמורים לפרוט ולרבות כשזה לא שני אנשים שונים? אני לא יודעת. מה שאני קראתי ומבינה, שבאמת הציווי הזה הוא עוד לא לרגע הזה, כשהאדם הוא עוד בתוכו כל הכוחות, אלא אולי המשך באמת כשהאדם ייפרד, שהכוחות ייפרדו בתוך האדם לזכר ונקבה. בסדר? אבל גם אם זה משהו שהיה צריך לעשות כבר אז והיה אפשרי, שוב, מעשה מרכבה אני לא יודעת, אני לא יודעת איך זה נעשה. אבל זה קיים כבר משם, כשהאדם הוא שלם, כבר יש את הדבר הזה. נכון שהלכתית, זה אני אומרת בסוגריים, בסופו של דבר המצווה של פרו ורבו דרך אגב היא על האיש ולא על האישה, יש לזה הסברים וזה, זה לא הנושא כרגע, יכול להיות שניגע בו בהמשך, של הנשיות, אבל פה זה ציווי על הכוח הזה שקוראים לו אדם, על המדרגה הזאת שקוראים לו אדם, שבתוכו יש זכר ונקבה. אני קופצת לפרק ב', פסוק כ', ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, ולעוף השמיים, ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. מה זה ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים? מה זה, אתם בטוח מכירות את זה? מה זה שהוא קרא שמות? מה הכוונה? איך? איך? מהות, זאת אומרת, הוא זיהה מה אותו בעל חיים, מה המהות שלו בעולם, מה התרומה שלו, איך הוא יכול לעזר בו, איך הוא יכול לרומם אותו. זיהה. זה לא סתם שהוא אמר, טוב, יאללה, אני לא יודעת אם אז כבר קראו את השמות האלה, אין לי מושג, אז זה לא סתם שהוא אמר, זה נקרא לו כלב. בסדר? יש כאלה שהיום אומרים על זה, שזה כמו לב, שהכלב הוא חברו של האדם. בסדר? לא יודעת. בסדר? זה לא, הוא לא סתם זרק שמות, אלא שם זה מהות. הוא זיהה את המהויות של כל הבריאה שסביבו, מה הוא אמור לעשות איתה, מה היא אמורה לתרום בעולם, איך הוא אמור לרומם אותה. בסדר? אז האדם מסתובב בגן עדן, היצור הזה שהוא אדם, שאני מזכירה לכם שבינתיים הוא גם איש וגם אישה. בסדר? מסתובב בעולם ורואה, מתפעל מכל מה שהקדוש ברוך הוא יצר סביבו, ומזהה את הדברים. אבל אז קורה משהו נוסף, מה קורה? ולאדם לא מצא עזר כנגדו. מה הוא לא מצא? עזבו את המילים האלה עזר כנגדו, והיום מה שמפרשים אותם לפעמים בצורה לא נכונה. מה הוא לא מצא? אולי הוא לא מצא לגמרי את המהות שלו? איפה הוא לא מצא את המהות שלו? יפה, מישהו שדומה לו. זאת אומרת, הוא מסתובב, הוא מזהה מהויות. זה המהות שלו א', זה המהות שלו ב', זה המהות שלו ג'. בסוף, איפה מי שקרוב לי במהות? איפה מי שאני יכול להיות איתו שותף? וזה ההמשך שלא טובה להיות האדם לבדו. הרי מבחינת הכוחות, כרגע יש בתוכו את כל הכוחות, גם של איש וגם של אישה, הוא יכול לעשות כל מה שצריך בעולם. למה הוא צריך עוד מישהו? זה לכתחילה. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, אני אגיד את זה במילים שלנו, כיצור חברתי. בסדר? שלא טוב לו לבד, הוא גם רואה. הוא רואה והוא מחפש. כשהוא מזה את המהויות, הוא מחפש עם מי הוא יכול לשתף פעולה. מי יכול להיות איתו. זה לא, מה זה עזר כנגדו? עזר כנגדו זה מולו. עזר כנגדו זה מולו. היום הרי יש הרבה שאומרים, כנגדו זה נגדו. באמת, חז"ל אומרים לנו, לא זכה כנגדו. זה יכול, אנשים יכולים לריב אחד עם השני, יכולים להרוג אחד את השני. זה קורה בפרשת בראשית כבר, ששני אחים רבים ואחד הורג את השני, כן? אנשים יכולים להיות מאוד נוראים אחד לשני. אבל במלכתחילה, אתה צריך מישהו כנגדך, מולך, שאתה משתקף בו והוא משתקף בך, שאתם שותפים ביחד, האדם זקוק לזה. וכשהוא מזהה את כל המהויות, הוא לא מוצא בהם מהות שיכולה לתת לו את זה, שהוא יכול לתת לה. גם חלק מהטוב של האדם זה לתת לאחרים. זה חלק גם מהמהות החברתית הזאת. אז יהיה לו מה לתת לבעלי חיים האלה, הוא יניג את העולם. אבל זה לא באותו שותפות שלו, זה לא באותה רמה שלו. הוא מזהה את זה ככה, אני קופצת לפסוק אף ג' אפשר לקרוא כמובן את כל הפסוקים, ורק שנייה, שנייה, אני אחזור אחורה. לא טוב להיות האדם, שנייה, רגע. והעיקר האדם שמור וזה והוא לא ראה. בסדר? ואז הקדוש ברוך הוא מפיל עליו תרדמה, ובונה מהצלע שלו את האישה, ואז האדם אומר, אני רק רוצה להגיד שעוד בפסוק לפני כן, ביוד ח' כתוב, ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר אומר את זה, הוא לא יכול להיות לבד, אבל הוא נותן לאדם לזהות את זה לבד. בסדר? הקדוש ברוך הוא כבר יודע שהוא לא יכול להיות לבד, אבל שהאדם יראה את זה, שהאדם יבקש, שהאדם ירצה, שהאדם לא אחר כך יגיד, מה הבאת לי עוד אחד כמוני? מה אני צריך? אני רוצה להיות פה לבד, לשלוט לבד, כמו שהמאבק בין החמה והלבנה. בסדר? זה, ואז באמת אחרי שהאדם מזהה את כל המהויות והוא רואה שאין לו עזר כנגדו, הוא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא מטיל תרדמה ובורא את האישה, ובפסוק כ"ג האדם פוגש את האישה. את מה, הוא מתעורר מהתרדמה שהקדוש ברוך הוא הפיל עליו ופוגש את האישה שהקדוש ברוך הוא ברא. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה. איך הייתם מגדירות את הפסוק הזה? אני רואה אותו כפסוק שירה לקדוש ברוך הוא, או שירה לאישה לקדוש ברוך הוא. הוא פשוט מתפעל, הוא מתפעל ממה שהוא רואה מול העיניים שלו. ולא רק זה, והוא מודה, הוא חיפש משהו, אמרנו, הוא זיית המהויות, הוא חיפש, הוא לא מצא, וכשהוא רואה את האישה, הוא אומר, או, במילים פשוטות שלו, או, זה מה שחיפשתי, זה מה שחסר לי, זה מה שאין לי, עוד מישהו איתי, בסדר? והוא לא רק זה, הוא אומר, המישהו הזה הוא חלק, מה זה זאת הפעם עצם מעצמי? היא חלק ממני, הוא מזהה את זה, הרי לפני כן היה בתוכו את הכל ביחד, היה בו גם זכר וגם נקבה, הוא מזהה שעכשיו פשוט הנקבה נפרדה ממנו, ואני אפריד את זה, טוב, בינתיים אני אפריד את זה ככה, בסדר? והקדוש ברוך הוא הפריד, והוא רואה מישהו כמוהו מבחינת האנושות, מבחינת האלוקות שקיימת בתוכו, מבחינת היכולת שלו שיהיה איתו מישהו שיתקשר איתו, שיעשה יחד איתו את הכל, שיהיו שותפים ביחד בהרמת העולם למקומו, בהפצת שם השם וכו'. בסדר? אבל יותר מזה, עצם העצמי הוא בשר מבשרי. היא ממש חלק ממני, היא שלי, היא איתי. אני חלק ממנה והיא חלק ממני, אנחנו באמת אחד. שוב, יש כאלה שאוהבים לתקוף, זה רק מהצלע, מאחור עשו אותו, יש לזה הסברים מעמיקים מאוד יפים למה זה הדבר הזה. אבל בלי שאני אומרת אפילו להסברים האלה, עצם הדבר הזה שהיא נבראה ממנו, הם באמת, נגיד את זה בצד הרוחני שלו, לא הפיזי, הם באמת היו שני כוחות, שני הכוחות באותה ישות. ופשוט הקדוש ברוך הוא הפריד את זה. והוא רואה את זה, והוא אומר שירה לקדוש ברוך הוא. הוא מודה לו על היצירה המדהימה הזאת שנוצרה פה. עכשיו אני שואלת אתכם, איך לדעתכם ההפרדה הזאת נעשתה ציורית? בסדר? אני עשיתי קו, אתם חושבים שזו ההפרדה הנכונה? איזה הפרדה הייתם עושות פה? איך? אז את אומרת זה קצת אולי, אולי זה רק חלק קטן. מה עוד? איך הוא חילק אותו? פשוט לקח, היה פה איש ואישה? חילק? יפה. אז באמת, זה מה שאנחנו נעשה. בסדר, ואין פאזל כזה? באמת, זה איזושהי חלוקה, זה לא היה פה אישה, היה פה אישה חילק ככה. כן, חילק את זה לכוחות של איש, לכוחות של אישה. כשבאמת, אם זה היה כמו הקו שאמרתי קודם, בסדר, בוא נעשה את זה בנפרד, ככה. או נעשה אפילו עיגול שלם ועוד עיגול שלם, או ריבוע שלם ועוד ריבוע שלם, בסדר? ברור שהחיבורים בין הציורים, שוב, סליחה שאני מציירת את זה ככה, זה נראה אולי קצת ילדותי, אבל באמת אני חושבת שבסוף זה עוזר לנו ליישב את הבסיס. החיבור בין שני הריבועים האלה, כאילו לא עשיתי קו ישר, אבל תניחו שזה קו ישר, אני לא מורים למתמטיקה שיודעים לצייר ככה, מדויק. היה לנו מורה למתמטיקה, כל פעם שהוא היה עושה עיגול, נשבעת לכם, כל פעם שהוא היה עושה עיגול, כמו מחוגה, כי פשוט משהו מדהים. אז זה לא אני. בכל אופן, כשאני עוברת שני עיגולים ומנסה לחבר אותם, שני ריבועים ומנסה לחבר אותם, ואפילו שני חצאי עיגול. זה חיבור שהוא, אין לו בעיה גם להתנתק, נכון? זה חיבור שהוא אפילו לא חיבור מלא, בסדר? אלה אפילו שלמים לבד, לא חייבים את החיבור, בסדר? הריבוע הזה יכול להסתובב בעולם לבד, העיגול הזה יכול להסתובב בעולם לבד, וגם אם הם ייפגשו, אז הם יכולים להיפגש אחד סביב השני. בסדר? להתגלגל בצורה הזאת ביחד, כמו הביתה שהתחפשה. בסדר? להתגלגל ככה. אבל לא, זאת לא החלוקה שלנו. החלוקה שלנו היא בכוונה כזאת, בגלל שכשאני חלק כזה, בסדר? נגיד שזה האישה, אני לא שלמה, ואני מרגישה לא שלמה, ואני מרגישה צורך. אני מרגישה שני סוגי צרכים. סוג אחד, אני מרגישה צורך שמלאו לי את החסר הזה. אני מרגישה צורך שמלאו לי את החסר הזה. אני מרגישה צורך להתחבר למשהו. ומצד שני, אני מרגישה צורך מאוד גדול לתת את זה. לתת את זה, אני מרגישה צורך גם לתת וגם לקבל. זה החיבור האנושי. חיבור, כשאתה רק מקבל ממישהו, אתה לא באמת מחובר אליו, נכון? אתה לא, זה לא מספיק. וכשאתה רק נותן למישהו, אומנם יש קשר של הורים וילדים, שלפחות בשלבים מסוימים, כאילו רק ההורים נותנים לילדים. האמת היא שזה לא נכון, כי גם בשלב התינוקי מאוד והילדותי מאוד, שהילד כאילו רק מקבל מההורים, הוא נותן להורים הרבה שמחה, הרבה סיפוק, הרבה אהבה, הרבה אושר, בסדר? אבל מה זה הנתינה הזאת? זה בגלל החיבור הזה ובגלל הצורך בנתינה. אבל בסוף בן אדם שאני אחיה לידו 80 שנה ואני רק אתן לו, זה חיבור. אני לא אומרת שזה לא חיבור, אבל זה חיבור מאוד מאוד מסוים, בסדר? או אני אחיה ליד בן אדם 80 שנה ורק יקבל ממנו, איזה כיף. כל היום הוא מרעיף עליי, נותן לי, ואני רגע רק נותן לי. בסוף זה לא קשר אמיתי. בסוף קשר אמיתי זה קשר ששני הצדדים נותנים אחד לשני ומקבלים. ויש את שני הצרכים האלה גם אצל אדם. זה חלק מהצרכים של האדם, גם לתת וגם לקבל. כשהתחתנו, בעלי למד פה בניר, אבל הוא עבר לישיבה בקדומים, בגלל שאני למדתי במכללת אורות, אני לא אומרת שכולם זה ככה צריכים לנהוג ולעשות, בכל אופן הוא עבר לישיבה בקדומים. עוד שנייה תבינו מה הקשר לזה. וכשאנחנו לגור שם, אז דניאלה וייז, שמכירה ככה את אבא שלי טוב משנים וזה, הם בדיוק רצו להקים שם איזושהי גבעה, שגרו שם באותו זמן רק סטודנטים של מכללת אריאל, והם רצו שיכנסו לשם משפחות. אז היא שמעה שאנחנו באים, אז היא אומרה, מעולה, היא רצה שאנחנו ועוד איזה זוג אחד, נעלה לגור באותה גבעה. בסוף זה לא הסתדר, כי אנחנו נשארנו לבד, ואני זוכרת שהתביישתי מאוד להגיד לה שאני לא רוצה אם אני שם לבד, רק התחתנו, כאילו, יגור על גבעה לבד, אין לי איך להגיע, אין לי איך לחזור, אין לי רכב. בכל אופן, כשדובר על זה, אז איך אני אחזור הביתה? כשאני גם הלימודים, יש לי הסעד קדומים, איך אני עולה לגבעה הזאת? ובכלל, אז, ולא היה אפשרות לסדר הסעות, אז היא אמרה, סידרתי לכם שלושה אנשים שכל פעם שאתם נתקעים, בעלי יחזור מהישיבה, אני אחזור מהלימודים, ונתקשר לאחד מהאנשים האלה והוא ייקח אותנו למעלה. אמרתי, טוב, נותק לי את שמות שלושת האנשים, אחד מהאנשים זה היא בעצמה, ועוד אחת מנהלת מחלקת לא יודעת מה שמה, קיצר, נשים חשובות. אמרתי לה, בחיים אני לא מתקשר אליך, שתקפיצי אותי טרמפ, כאילו. והיא נתנה לי מנה על הראש. אין דבר כזה, צריכים לדעת להיות מה מקבלים. מי שרק רוצה לתת זה גאווה. אנחנו גם חסרים וגם מלאים. אנחנו נותנים ממה שיש לנו ואנחנו מקבלים איפה שאנחנו צריכים. את נותנת לנו בזה שאת עוזרת לנו להרים גבעה. ואת מקבלת מאיתנו בזה שכן, ולמרות הבושה שלך, את תתקשרי ואת תתגברי, מי שמכיר את דניאלה, היא נחרצת. ואת תתקשרי ואת תבקשי ואנחנו ניקח אותך ואנחנו זה. אבל עד היום אני זוכרת את השיעור הזה שהיא נתנה לי על הדבר הזה שבאמת אתה צריך גם לדעת להיות חסר. בן אדם צריך להכיר בערך עצמו, אבל כשהוא מכיר בערך עצמו, הוא ממילא יודע גם מה כן חסר לו, אין דבר כזה שלמות. יש לי דברים שאני טובה בהם ויש לי מה לתת מהם, ויש לי דבר שאני חסרה בהם. ואפילו באותו דבר שאני נותנת למישהו אחד, מול מישהו אחד הוא קצת יותר חסר, אז אני נותנת לו, ומול מישהו אחר, הוא עוד יותר מלא ממני ונותן לי. ככה זה בעולם, וכל מערכת יחסים שתיקחו, כל מערכת יחסים שתיקחו, תראו שזה ככה, ושזה הקשרים הכי עמוקים ואמיתיים, בסדר? אז אני, כשאני מסתובבת ככה בעולם, וככה אני מסתובבת, כי אני חלק מהאדם, ואני רק האישה, אני לא גם האישה וגם האיש, אני רק האישה, אז יש לי הרבה דברים לתת, ויש לי דברים לקבל. ואם לא הייתי חסרה, לא הייתי מקבלת. לא הייתי מקבלת. ואם ההוא שמולי לא יהיה חסר, הוא לא ירצה לקבל ממני, הוא לא יזדקק לקבל ממני, הוא לא יצטרך אותי. בסדר? עכשיו, כל השיח הזה, של השוויון, בגלל זה התנועה שלנו זה שוברות שוויון, של השוויון, איש שווה לאישה וכו'. הבסיס שלו הוא עקום ומקולקל. בגלל שאין פה, באמת יש דברים שאני חסרה בהם. כאישה, כלל אנשים, באופן כללי, להכל יש הכללה, ובסוף בתוך ההכללה יש גם שוני. אולי אני אגיד את זה כבר מראש, בסדר? אם אני אקח, אני אעשה איזושהי סקאלה של איש ואישה, בסדר? וכאן אני אתן כל מיני תכונות, רגישות, לא יודעת מה עוד כל מיני דברים. ובטח עשו לכם את זה בחינוך לחיי משפחה, זה אחד השיעורים הכי בסיסיים בזה, שמביאים תכונות ומנסים להבדלים בין גברים לנשים, אני לא יודעת אם בכל מקום זה אותו דבר, אבל מנסים לראות איפה זה קיים. עכשיו, תמיד יש מחלוקת, לא יודעת, אני עשיתי את זה כמה פעמים, תמיד יש מחלוקת, לא כולם מסכימים, לא כולם מסכימות במקומות שאני עברתי, שהכל שייך לגמרי. אבל יש תכונות שהן יותר נשיות, יש תכונות שהן יותר גבריות, אבל זה סקאלה בסוף. כי גם התכונות שהן יותר גבריות, דרך אגב, עוד, אני אגיד עוד משהו, כל התכונות קיימות גם בגברים וגם בנשים. כל התכונות. אלא שיש תכונות שבנשים הן יותר בעוצמה ובגברים פחות, ויש תכונות שאצל הגברים הן יותר בעוצמה ובנשים פחות, וגם בזה יש סקאלה. זאת, לא כל הנשים הן אותו דבר, מה, אנחנו לא מכירות שיש נשים יותר רגישות ונשים שפחות? ולא כל הגברים הם אותו דבר, יש גברים שיותר, זה מותאם לאיך שהם נבראו, למה שהם פיתחו בעצמם, לאיפה הם גדלו, למה הם קיבלו, למה הם לא קיבלו, זה תלוי המון דברים. ויש גם תכונות שאפשר אולי אפילו לשים אותם באמצע, בסדר? שקשה לחלק אותם לפה או לפה. אבל בסך הכל בסוף יש הבדלים, ולכן כשאני באה ואומרת שהאישה חייבת פה את העיגול השני של האיש, בסדר? אז יש דברים שהם כלליים לכולם. בואו ניקח את הדבר הכי פיזי ופשוט, רק אישה יכולה ללדת, בסדר? יכולה להיות בהיריון וללדת, בסדר? אז יש דברים שהם פשוטים, ויש דברים שהם מאוד מורכבים וגם משתנים. יכול להיות שאצל זוג מסוים דווקא האישה היא יותר רגישה והאיש פחות, ואצל זוג אחר דווקא האיש הוא יותר רגיש והאישה פחות, בסדר? גם בתוך כלל האנשים יש המון הבדלים, בתוך כלל הגברים יש המון הבדלים, בסדר? אבל יש לדבר הזה, ובסוף עם מי שאני מתחתנת, אני מתחתנים בגלל גם אותם שאיפות ואותו כיוון ואותו הסתכלות חיים וכו'. אבל בסוף, במקומות שאני חסרה הוא חזק, ובמקומות שאני חזקה הוא חסר. ולכן אין פה מי שווה יותר. בכלל תחרותיות בעולם. יש אנשים שטוענים, בדיוק היה לי שיחה עם איזה אישה השבוע, שאומר לי שהתחרותיות רק עושה טוב לעולם, כי אנשים עושים עוד הרבה יותר טוב. אני לא פוסלת את זה לגמרי, יש בזה משהו. אבל באופן כללי, לא יודעת, אני, באופן כללי, אני נגד תחרותיות. בסדר, מה זה מי יותר? אין דבר כזה מי שווה יותר. אין דבר כזה. בכל דבר, כל אחד חזק יותר. זאת אומרת, זה שלאישה יש תכונה אחת שהיא יותר חזקה, זה אומר שהיא יותר טובה מהגבר? לא, יש משהו אחר שהוא יותר חזק. ועוד יותר מזה אני אגיד, גם כוח שהוא בעוצמה והוא חזק, הוא יכול לפעול לשלילה והוא יכול לפעול לחיוב. זה כוח, השאלה מה אתה עושה איתו. זה כמו יצר, יצר זה כוח. אתה יכול להרוס איתו את העולם ואתה יכול לבנות איתו את העולם. זה תלוי מה אתה עושה עם זה, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אני אתן דוגמה. לאו דווקא שאפשר להגדיר אותו בין גברים לנשים, אבל בין שתי כוחות בעולם. דין ורחמים. בסדר? ודרך אגב, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. למה? מה זה דין? תגידו במילה אחרת. אמת. אנחנו רוצים עולם של אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מי לא רוצה אמת? מישהו שגנב, מגיע לו מה שמגיע לו. מישהו שרצח עוד יותר, מגיע לו מה שמגיע לו. אנחנו אנשי אמת. בסוף הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים, כי העולם לא יכול להחזיק מעמד. אוי ואבויים לא יהיה לנו. אתם מסכימות איתי שאוי ואבויים לא יהיה רחמים בעולם? איזה עולם נוראי? מצד שני זה יוצא מאוד בלבול, כי לפעמים יש רחמים במקום שהיה ראוי שיהיה דין, ולפעמים יש דין במקום שהיה ראוי שיהיה רחמים, ואיך נדע מתי רחמים מתי דין. אבל בסוף אני צריכה את השותפות של שניהם, והם משלימים אותי, ובסוף הם מביאים לאמת הגדולה. דווקא השילוב שלהם, עולם שהוא רק דין, זה בסוף לא לגמרי אמת, ועולם שהוא רק רחמים הוא לא לגמרי אמת. בסוף אני צריכה את השילוב של שניהם, אז עכשיו נשאר פה ונגיד, יש כאלה שעושים דברים כאלה. אז מה יותר חשוב? את מי את יותר אוהבת מהילדים שלך? את מי אתה יותר אוהב, את אבא או את אמא? זה לא שאלות שבמקומם. לא כל דבר הוא בר השוואה, ולא כל דבר הוא בר תחרות. ולכן אין פה יותר. מה יותר חשוב, התכונות של האישה או התכונות של האיש? זה שאלה מטופשת. כי העולם לא יכול בלי הכוחות של האיש, והעולם לא יכול בלי הכוחות של האישה. וזה העולם. זה לא רק שהמשפחה זקוקה לאבא ואמא, לכוחות של האיש ולכוחות של האישה. ולא רק שהאישה האישית זקוקה לכוחות של האיש מולה. והאיש זקוק לכוחות של האישה מולו. זה בעולם. אם בעולם כולם יהיו גברים, שזה בעצם, בהפוך על הפוך, זה מה שהפמיניזם הרדיקלי מקדם. כל העולם יהיה גברים, אז בעולם לא יהיה כוח נשי. זה נורא. זה נורא עולם בלי כוח נשי. זה בלי חצי מהאדם. כל הכוחות הנשים ילכו לאיבוד. למה אני אומרת שהם עושים את זה בהפוך על הפוך? כי האמירה היא, סליחה, הוא היה שווה עד שנה מסוימת בהיסטוריה, רק הגברים היו שווים, הנשים הם כלום, ועכשיו אנחנו רוצות להיות שוות. אז איך אנחנו נהיה שוות? כשאנחנו נקבל את מה שהגבר מקבל. כשנהיה כמוהו, כשגם הוא יכול קרבי, גם אני יכולה קרבי. ודרך אגב, אני לא פוסלת את זה שיש נשים מסוימות שאולי יכולות קרבי. בסדר? ובשכל, בוודאי שאני לא פוסלת את זה שאישה יכולה ללמוד כל דבר שגם איש לומד. בסדר? לא חושבת שדווקא זאת החלוקה. אנחנו מדברים על כוחות, על כוחות נפש. בסוף יש לזה ביטוי גם פיזי ועוד ביטויים. אבל על כוחות נפש. אז אני רוצה להיות כמוהו. אז כל הנשים יהיו גבריות, ואז אנחנו זה בעצם להגיד, הוא שווה. אם אני רוצה להיות שווה, אני צריכה להיות כמוהו. רק ככה אני אהיה שווה. כי רק גברים נחשבים בעולם ושווים בעולם. אז אם נשים יהיו גברים, אז הן יהיו שוות. ואני אומרת שבעיניי, אני הפמיניסטית אמיתית, אני באמת לא רוצה להגיד את זה, ואני לא יכולה לחשוב שאני פמיניסטית, בסדר? כשאני מכירה מה הפמיניזם, אנחנו נדבר גם על אולי דברים טובים, שזה גם לא מדויק, שהוא עשה בעולם, אבל מה שהיום הפמיניזם הרדיקלי עושה, שבעיניי זה הרס העולם והרס המשפחה והרס התורה, אז אני לא רוצה להצטער ככזאת, כן? אבל אם אנחנו מבינים את המילה הזאת, פמיניזם, שזה בעצם קידום נשים, אז לדעתי אני הפמיניסטית הגדולה, ולא הפמיניסטית הזאת שדורשת שיתנו לכל הנשים בקרבי. למה? כי אני אומרת שהאישה שווה המון, ושהעולם לא יכול בלעדיה, ושהגברים לא יכולים בלי הנשים, ושהילדים לא יכולים בלי הנשים. עולם בלי כוח, בלי הכוח הנשי הוא לא עולם טוב, הוא לא עולם שלם, הוא עולם חסר. ולכן אני רוצה להיות אישה במלוא מובן המילה. ככה אני שווה כשאני אישה. ואני לא רוצה להיות הוא, ואז אני אהיה שווה. בסדר? תיקחו את זה לדוגמה של בעולם היה פחות מפותח כל הנושא האומנותי. בסדר? ריקוד, מוזיקה, ספרות וכו'. כי העולם היה במקום של יותר לשרוד. ולאט לאט כשהעולם יכל לשחרר את המקום של לשרוד, הוא התחיל לפתח גם את האומנות, שזה כוחות נפש. אומנות, אנחנו יודעים את זה, נפש אומן, בסדר? זה כוחות בנפש שדורות על דורות לא באו לידי ביטוי. כשזה התחיל האומנות, בהתחלה זלזלו בזה. מי נחשב יותר? צייר עולמי או מתמטיקאי עולמי? ברור שמתמטיקאי, בסדר? עכשיו את רוצה לעשות מגמת אומנות, והיא רוצה לעשות מגמת ביולוגיה. מי שווה יותר? זאת שעושה מגמת ביולוגיה. ברוך השם היום, בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד בתים, זה לא ככה. פתח מושג חדש שקוראים לו אינטליגנציות נוספות, אינטליגנציות רגשיות, ובאמת, לאותו צייר יש אינטליגנציה שאין לה מתמטיקאי, אין לו אותה. והיא לא פחותה מהאינטליגנציה המתמטיקאית. היא לא פחותה. גם אין לי פה משהו, אני לא מחפש תחרות, מי יותר? ואת מה העולם צריך יותר? העולם צריך את שניהם. ובאחד הקדוש ברוך הוא נתן כוחות מתמטיים, ובאחד נתן כוחות אומנותיים. והעולם זקוק לשניהם, ואין לי יותר או פחות. והיום זה מוכר. פעם היו מזלזלים. ילד שהיה לו קשה להקשיב ולהצליח במבחנים, ורק צייר כל היום ציורים מדהימים, גם היום לא בכל מקום, זה עדיין לא הגיע למנוחה ולנחלה, אבל זה התקדם מאוד. ילד כזה היו מזלזלים בו וזורקים אותו מבית הספר, ואין לו מה לעשות פה, והוא ילד לא יוצלח והוא לא יצליח בחיים שלו. איך אמא שלי אומרת שאמא שלה הייתה אומרת? עסקה, מה את לומדת? אז במה תעבדי? מה תעשי עם זה בחיים? עסקי אוויר, היו קוראים לזה. כאילו זה אוויר, תכל'ס זה לא מביא כסף לקנות במכולת. תלמדי מתמטיקה, זה מביא כסף. זה שווה. אז עכשיו אני אומרת, אותו דבר בעצם מה שקרה עם גברים ואנשים. אז אם אני אהיה גבר, נשים הרגישו יותר נחותות, אז אם אני אהיה גבר, אני אהיה שווה. זה לא פמיניזם, זה לא לדאוג לאישה. זה לשנות את המהות שלי. זה אומר שאני אומרת שהגבר שווה והאישה לא. ואני טוענת שגם גברים וגם נשים הם שווים, לא שווים אחד לשני, הם שווים בעולם, בסדר? אני צריכה את הכוחות של שניהם בעולם. ואם אני רוצה להיות שווה בעולם, אני צריכה להיות אישה. במלוא מובן המילה. עם כל הכוחות הנשיים שלי, בסדר? עם כל הכוחות האחרים שלי שלא קשורים דווקא להיותי אישה. כן? אני צריכה לתת ביטוי לכל כוחות החיים שלי. הקדוש ברוך הוא לא סתם נתן לי כוחות, ולא סתם הוריד אותי לעולם. נשמה שהגיעה לעולם, סימן שיש לה מה לעשות בעולם. ואני לא צריכה להיות האיש בשביל זה. אבל אני לא יכולה בעולם שיהיה בו רק כוחות נשים, ואני לא יכולה שיהיה בעולם רק כוחות גברים. אני צריכה בסוף את הכל. לקראת סיום ככה, שוב, של הפתיחה הזאת, שהיא ממש ככה פתיחה בסיסית, שבסופו של דבר, שוב אני אומרת, האיש והאישה מייצור אחד, ונותנים אחד לשני ועושים אחד בשביל השני, ושוב אני אומרת, זה גם איש ואישה בבית הפרטי שלהם, וזה גם בעולם, הגברים והנשים, הכוחות האלה, וזה מה שיוצר לי בסוף את העיגול השלם. הרב צבי יהודה, אני אגיד שני דברים ככה שהוא אמר, שהרבה טפטפו לנו את זה בבית, לגבי האישה. אלף הוא אמר שגבר ואישה זה שני צדדים של אותו מטבע. בסדר? זה שני צדדים של אותו מטבע, ואת שני הצדדים אני צריך. וצד אחד הוא לא יותר מהשני. בסדר? זה שני צדדים של אותו מטבע. מה הכוונה של אותו מטבע? בסוף, בייעוד הבסיסי שלנו בעולם, אנחנו כביכול באמת שווים. זאת אומרת, מה הייעוד הבסיסי? לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לקדם את העולם למקום יותר אלוקי, יותר טוב. בזה הגבר והאישה שותפים ושווים. איך לעשות את זה? פה יש שוני, איך הוא יעשה את זה ואיך היא תעשה את זה, ולמה היא זקוקה ולמה הוא זקוק כדי לעשות את זה. בסדר? למשל, תפילה זה כוח נשי מאוד. ולכן גברים מחויבים בציווי על תפילה ובמספר תפילות יותר. זה אצל אישה, זה משהו הרבה יותר משתפך מהנפש שלה. איך הם יעבדו את השם זה כבר משהו אחר. אבל שניהם מוצבים אותו דבר, כאדם. האיש והאישה הרצוי יותר אומר את זה, הם אותו דבר. מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת הייעוד הכללי שלהם. שוב, בסוף האישה יש לה ייעוד ללדת ילדים, ולאיש יש ייעוד אחר וכו'. בסדר? אבל במטרת העל, לא רק שזה אותו דבר, אלא זה בשותפות, ואנחנו צריכים, אנחנו עושים את זה ביחד. דבר נוסף שהרב צבי יהודה, מה שהיו שואלים אותו, אני חושבת שזה רק התחיל אז, כאילו, כל הנושא הזה של שוויון בין המינים וכל מיני דברים כאלה, שהיו שואלים אותו, על שוויון בין גברים לנשים, ומה התורה אומרת על שוויון. הוא היה אומר, אל תשאלו, אל תגידו את המילה הזאת. הוא היה אומר, תדברו על ערך, הוא גם אמר לא לדבר על מעמד האישה. ככה זה מקובל היום, להגיד מעמד. כי אם אין לי מעמד, אני כלום, אני רמוסה. מה המעמד שלי? מעמד האישה ביהדות. הוא אמר, אל תדברו במעמד ובשוויון ובתחרות. תדברו בערך. ערך עם עין, כן? מה ערך האישה? ובואו נלמד מה זה ערך האישה. מה הערך המוסף שהיא מוסיפה לעולם שהאיש לא יכול להוסיף? מה הערך שלי שולמית, של הרוני, של הזאתי, של הזאתי? מה הערך שלה בעולם? לא אם היא שווה יותר מההוא או מההיא. גם כל ההשוואות האלה של ה... בסדר? של... אפילו במבחנים, בסדר? שילדים משווים אחד לשני. אין מה להשוות. כל אדם הוא משהו אחר. ומה הערך שלו בעולם? מה הוא מוסיף לעולם? מה הוא נותן שאחרים לא יכולים אולי לתת? ושוב, מה? יש לנו מיליון אומנים, מיליון מתמטיקאים, מיליון רופאים, ועדיין כל אחד יש לו את הערך המוסף שלו. וכך גם בין גברים לנשים, אז מה ערך האישה? קודם כל, אנחנו שני צדדים של אותו מטבע, ואנחנו נבראנו ביחד בצלם אלוקים. והמטרה הכוללת שלנו היא מטרה של האדם, והאדם הוא איש ואישה. בסדר? וזה משותף. זה לא שווה אחד לשני, זה משותף. אחר כך יש לנו את ההפרדה הזאת של בעצם הכוחות, כשהקדוש ברוך הוא הפריד את האדם, הוא הפריד את הכוחות של האיש ושל האישה כדי שהם יזדקקו אחד לשני. כדי שכל אחד יתרום את המקום, אם כולם תורמים את אותו דבר, אז אין לנו מקום פה. אז אחד ירמס, אחד בסוף ילך, כי אחד יתרום יותר, ואז השני כבר לא צריך אותו יותר. והפרדת הכוחות הזאת בעצם יוצרת את זה שכל אחד תורם את הכוחות שלו לעולם ותורם את הכוחות שלו לשני. ואז אנחנו במצב שלם. ולכן אנחנו מדברים על מה ערך האיש ומה ערך האישה. בסדר? והוא לא יותר ממנה והיא לא יותר ממנו. זאת אומרת, שוב, יכול להיות שיש מקומות שהאישה חסרה והיא פחות מהאיש. ולעומת זאת יש מקומות אחרים. דבר אחרון שבאמת אני חושבת שהוא הכי פשוט, הרבה מאלה שמדברים על ה... שוויון בין המינים, אז שואלים אותם, אז, אבל עובדה שפיזית יש הבדל, נקודה, בסדר? איש נולד עם איברים מסוימים, אישה נולדת עם איברים אחרים, אי אפשר להתכחש לזה. אז יש כאלה שאומרים, בסדר, זה רק זה. אבל אנחנו לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא סתם יצר דברים. כשאישה נבראת עם רחם, היא נבראת גם עם כוחות שיעזרו לה להפעיל את הרחם הזה. היא נבראת עם השתוקקות למלא את הרחם הזאת. זה לא סתם עוד איזשהו חלק שניטה בה. טכנית, בה יש רחם ובו אין. בסדר? זאת אומרת, כל הדברים הפיזיים הם ביטוי לכוחות מסוימים, לתכונות מסוימות, לשאיפות, לרצונות, להשתוקקויות מסוימות. לצערנו, היום יש גם את העניין הזה של ניתוחים, כן? לשינוי מין, שאף פעם לא עובדים באמת עד הסוף לגמרי, גם כשלוקחים הורמונים וכו', בסוף איש לא יכול להיות אישה ואיש לא יכולה להיות איש, ואני לא מדברת על זה שיש מחקרים שמראים שהרבה מאלה שעוברים ניתוחים בגיל צעיר יחסית, ויש מדינות שזה כבר יורד בהם לגילאים לא הגיוניים בכלל. היה עכשיו איזה משהו ש... שוב, בגלל שאני חברה בשוברות שוויון, אז אני נחשפת לזה. שאיזה אחת שנתנו לה לעשות בגיל מאוד צעיר, אולי גיל 9 היא עשתה, והיום היא תובעת את ההורים שלה, היא מבוגרת יותר, את ההורים שלה, את הרופאים, את זה, את זה, איך אפשרו לה בגיל כזה צעיר להחליט כזה דבר שהיא רוצה ניתוח לשינוי מין. ויש בזה דברים שהם על חזור כבר ומאוד מורכב. ואומרים שהרבה, הרבה בגיל צעיר באמת יש להם את הבלבול המיני הזה, ואחר כך הם בעצם רוצים לחזור כבר ל... כשהם מתבגרים יותר וכולי, הם רוצים לחזור כבר לדבר הזה, בסדר? כי בסוף זה מהות. אישה נולדה עם מהות נשית, איש נולד עם מהות גברית, וזה לא יכול להתחלף. זה יכול להתחלף אולי כלפי חוץ, אולי זמנית, אולי לא יודעת מה, וגם לא ב-100%. בסדר? אבל בסוף זה הדבר. עכשיו, באמת, שוברות שוויון באמת באות להגיד שאנחנו, כן, אנחנו רוצים נשים בכל מיני מקומות, בכל מיני זה, אבל אנחנו רוצים להגיד שאישה זה מהות אחרת. זה מהות שונה. אנחנו לא מתביישים להגיד את זה. למה מתביישים להגיד את זה? כי אם אני אומרת שהיא מהות אחרת, זה מיד להגיד, היא פחות. ואנחנו אומרים, הפוך. מהות אחרת, וזה לא פחות. וצריך לתת מקום למהות הזאת. אנחנו שותפים עם עוד כמה ארגונים שפועלים למען המשפחה, שבחלק מהארגונים האלה זה לאו דווקא ארגונים דתיים, גם בשוברות שוויון יש גם לא דתיות, דרך אגב, הרוב כן, אבל יש גם לא דתיות. ובחלקם הם בעד המשפחה, והם נגד הרס המשפחה שנעשה היום בכל מיני דברים, אבל הם דווקא לא מסכימים עם הנקודה הזאת, והם אומרים כן שוויון, כן אותו דבר. בחלקם טוענים שהיום יש אפליה מתקנת יותר מדי לאישה, והגברים אין להם מספיק. אבל זה מה שקורה. כשהשיח הוא שיח של תחרות, ושיח של מי שווה יותר, אז פעם הוא עולה ואז הוא מתלונן, ואז עושים אפליה מתקנת, ואז הוא עולה יותר מדי, ותאו מפלים. אבל כשהשיח כולו וההבנה הבסיסית משתנה, אז בכלל אין חיפוש של הדבר הזה. ולהפך. אז אנחנו נעצור פה. וכמו שאמרתי, זה היה הבסיס, ובעזרת השם בהמשך קצת נלמד את זה יותר לעומק.
לעומק משהו זה שהיא יצאה מהמעלית.
לא שמעתי?
כשהיא יצאה מהמעלית.
קודם כל, אנחנו כן קצת נלמד על זה, אז באמת, אני חושבת שבעיקר כאלה שרוצים לתקוף את העניין הזה, אומרים, היא נוצרה ממנו, זה הוא הראשון, ובכלל רק מה הצלע שלו, מה זה צלע? אז כאילו, גם חלק אחורי וגם כלום באדם. ולעומת זאת, אני ראיתי שיש כאלה שאומרים שהאדם עוד נוצר מהאדמה, מדברים ככה יותר בסיסיים של דוממים, והיה צריך לרומם את המקום שלו. והאישה, היא כבר נוצרה מהמקום המרומם, אז זה אפילו מתרומם יותר, זאת אומרת, שבאמת, רואים את זה אפילו ליתרונה של האישה, שהיא נבראה מהאישה. אבל באמת, אם אני חוזרת למה שאמרנו, זה בעצם, פיזית, הקדוש ברוך הוא לקח צלע. איך בדיוק הוא ברב? מה זה ויפח פה נשמע? נשמה. איך נופחים נשמה בתוך האדם? אני לא יודעת שהוא בסדר, זה מעשה אלוקים. במהות מה שהקדוש ברוך הוא עשה, היה פה אדם אחד שהיו בתוכו שתי מהויות של איש ושל אישה, והוא פשוט הפריד את שתי המהויות לשני גופים שונים. בסדר? זה במהות. מהצלע, הוסיף לזה ככה, הוריד לזה ככה, זה כבר העניין היותר טכני של זה. פשוט שתי מהויות שונות, שהבסיס שלהם אותו דבר, שניהם קוראים אדם. בסדר? האיש והאישה קוראים אדם, שניהם. זהו, אז אנחנו נעצור פה, ותודה למי שהבין את הטוש.